לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון כף דלת באדר תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. שרת המשפטים השרה אילת שקד משוכנעת שעתיד הממשלה נתון אך ורק בידיו של ראש הממשלה נתניהו. למעשה מדובר במשבר שאינו אלא משבר דמק, כך עם הגדירה הזאת. מיד נשמע רעיון שקיימנו איתה הבוקר, בו היא מתייחסת גם לפרסומים אודות כוונתו של השר בנט להתמודד מול נתניהו, לתגובה החריפה של הליכוד, וגם לעתיד האיחוד בין מפלגתה לאיחוד הלאומי. קרם נקבע המיקום, אבל כבר נקבע פחות או יותר המועד לפגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ומנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און. הפרופסור בן עמי שילוני, מומחה לקוריאה באוניברסיטה העברית, יהיה איתנו לשיחה על המפגש, שככל הנראה אכן מתקרב. נברר ונשאל איך מקבל העם הצפון קוריאני את התפנית בעמדת המנהיג שלו. מה מביא לתפנית הזו? האם ייתכן ומדובר בכלל בתרמית צפון קוריאנית? וכיצד עשוי טראמפ להגיב אם יתברר שאכן מישהו ניסה לעשות עליו סיבוב? האם יכול להיות שדיבורי השלום יובילו דווקא הם למלחמה? ביום רביעי הקרוב ידון בית המשפט העליון בעתירת התנועה הרפורמית נגד היועץ המשפטי לממשלה ודרישתה ממנו להבהיר למה הוא לא מגיש כתב אישום נגד יושב ראש ארגון להבה בנצי גופשטיין בשל עבירות של הסתה וגזענות. אנחנו נבקש כאן את התייחסותו של גופשטיין לעצם קיומו של הדיון וגם לעובדה שהעומד בראש הדיון אודות ההתבוללות בישראל יהיה דווקא השופט העליון ג'ורג' קרא. האם מוצאו של השופט עלוי להשפיע לכאן או לכאן בדיון הזה? המשכו של היומן, שיחה עם בנצי גופשטיין. מיליוני תמונות של ילדים ופרטים של כ-100 אלף הורים דלפו מאפליקציית הגנים הפופולרית רמיני, כך פורסם היום. אנחנו נדבר כאן עם ראש תחום אפליקציות בחברת אבטחת מידע כדי להבין את הסכנות שבאפליקציות הקהילתיות ואת דרכי ההתמודדות איתן. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום, אנחנו אומרים לשרת המשפטים, השרה אילת שקד.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל מהשורה התחתונה, יהיו או לא יהיו בחירות?
זה תלוי בראש הממשלה. משבר הגיוס למעשה נפטר. הגענו למתווה ביחד עם החרדים, מתווה שהוא מחמיר יותר מהחוק הקיים. ככה שגם ישראל ביתנו, אני בטוחה, שיכנסו לפרטים הם יראו שהם יכולים לחיות עם המתווה הזה.
תסבירי לנו את הפרטים האלה, מה זאת אומרת?
תראה, החוק היום בנוי על יעדי הגיוס, החוק הקיים בנוי אך ורק על יעדי הגיוס שעשינו בממשלה הקודמת ביחד עם לפיד. זה החוק הקיים שבגץ ביטל. אנחנו הוספנו על זה גם כל מיני פעולות שהממשלה תעשה שלא קיימות היום אם החרדים לא יעמדו ביעדים. ומשרד הביטחון פועל היום לפי החוק הקיים, ולכן בוודאי לא תהיה לו בעיה לפעול לפי החוק, לפי השינויים בחוק החדש, ולכן כל המשבר הזה הוא משבר דמה. יש פתרון, החרדים לא אוהבים אותו, אבל יכולים לחיות איתו. אין שום סיבה לא לייצב את הממשלה עד שנה הבאה.
מה לגבי ליברמן? כולם מפנים את האצבע לחרדים, אבל גם ליברמן יש לו עמדה.
נכון, והעמדה של ליברמן באמת בעייתית, אבל בוא נודה על האמת, אנחנו יכולים להעביר את החוק גם אם סיעת ישראל ביתנו לא תומכת בחוק, ולכן גם אם בסופו של דבר ליברמן מטעמיו שלו יחליט שלא לתמוך בחוק, למרות שכמו שאני אומרת, החוק מחמיר את המצב הקיים, אפשר להעביר את החוק גם בלעדיו, ואין סיבה לדרדר את המדינה לבחירות.
ואפשר יהיה, הוא יוכל להמשיך בממשלה ולמכור לבוחרים שלו, הנה לא ספרו אותי, למרות ההתנגדות שלי, החוק הזה עובר?
ליברמן מבקש תיאום עם מערכת הביטחון, ואפשר בהחלט להעביר את החוק בקריאה טרומית, ואחרי הקריאה הטרומית החוק יתקדם בתיאום עם משרד הביטחון. ככה עושים עם הרבה מאוד חוקים, ולכן גם בעניין הזה יש פתרון. בסופו של דבר זו החלטה של ראש הממשלה, האם הוא רוצה לגרור את המדינה לבחירות מיותרות, או לשמר את קואליציית הימין. בוא נגיד שההיסטוריה מלמדת שכשהימין הפיל את ממשלתו, האלטרנטיבה תמיד הייתה גרועה יותר.
כל הנושא הזה של ההצהרות כרגע שקצת מכיסות את הליכוד, הצהרות שמגיעות מאצלכם, על זה שבנט רוצה, שוקל גם אפשרות להתמודד מול נתניהו, הם אומרים, ניקח את הציטוט מהאמירה של הליכוד, הדבר האחרון שמעניין את בנט זה עיצובה של הממשלה, הדברים הללו מוכיחים את העובדה הזאת, בנט חותר להפיל את ראש הממשלה ולדאוג לעצמו לסידור עבודה, באמת בשביל מה ההצהרות האלה?
טוב, זה כמובן צביעות, כי קודם כל זה לא מה שבנט אמר, תקשיבו לרעיון שלו ותראו שהוא לא אמר את זה.
מה נאמר?
ודבר שני, לפי מה שאני הבנתי, שאלו אותו, הוא אמר שכל עוד נתניהו באמת פועל לחיזוק הממשלה, הוא בוודאי יתמוך בממשלה, אבל אם הוא יוביל את המדינה לבחירות פרסונליות ומיותרות, אז נשקול מה לעשות. צריך להגיד את האמת, בנט ואני היינו היחידים שבשבוע האחרון פעלנו לפתרון המשבר. לא היינו פועלים לפתרון המשבר ומתאמצים כל כך, אם לא היינו חושבים שזה אפשרי ושזה הדבר הנכון לימין.
זאת אומרת, אתם המבוגר האחראי בסיטואציה הזאת?
זה מה שהיה עד עכשיו. אני מאוד מקווה שראש הממשלה יסיים את הסאגה הזו, כי באפשרותו לגמור עם זה ולגמור עם זה מהר.
את מבינה למה זה לא קרה אתמול בלילה עם הישיבה מול החרדים? איפה הייתה הבעיה איתם?
אני מבינה, לא, אם החרדים לא הייתה בעיה, אני מבינה שראש הממשלה רוצה לדבר עם ליברמן, שזה מה
שלזה מחכה. פספסנו כמה מילים, את מבינה שראש הממשלה...
אני אומרת, רוצה לדבר עם ליברמן, עם החרדים הוא ישב, אני חושבת שעל פניו, המתווה הידוע הוא מקובל, עכשיו הוא צריך לשבת עם שר הביטחון.
אגב, אם כבר הזכרנו את העניין הזה של בנט וההתמודדות ביום שאחרי נתניהו, על זה כל הזמן אתם מדברים... איך עושים את זה באמת מתוך 8, 14 או 16 מנדטים? איך עושים?
תראה, אנחנו לא נמצאים שם עכשיו. אני באמת חושבת שהמשבר הזה פתיר, הממשלה הזאת יכולה לתפקד כמו שצריך עוד שנה וחצי. אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאת. אני גם מאחלת לראש הממשלה שהוא יצא מכל התסבוכות. אז בוא נלך צעד צעד. כרגע המטרה זה לייצב את הממשלה. וראש הממשלה יכול לעשות את זה.
עוד שאלה אחת ושאלה מגזרית, מה יהיה עם האיחוד הלאומי? אתם מתכנים מתישהו לשבת לסגור עניינים, אולי עסקת 100 כזאת?
כן, אין סיבה שלא. אתם יודעים שהדבר היחידי שהוא בעצם בעייתי זה למה שולי מועלם ואני צריכות לרוץ בפריימריז ובצלאל סמוטריץ' יכול לקבל שריון. סך הכל שם זה עומד, צריך למצוא איזושהי דרך שתהיה מקובלת על כולם. זה בהחלט פתיר.
ואיך זה פתיר? אצלם זה עקרוני, אצלכם זה עקרוני.
צריך לשבת ולראות, לשבת ולראות, אם מגיעים לאיזשהו מזמן.
מתכננים מתישהו לשבת ולראות? כי על זה מדברים כבר הבחירות.
תראה, אני חושבת שזה הפער המרכזי, והפער הזה ניתן לגישור.
שרת המשפטים, איילת שקד, תודה רבה לך.
תודה רבה.
יום טוב. טרם נקבע המקום, אבל כבר נקבע פחות או יותר המועד שככל הנראה בו ייפגשו נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ ומנהיג צפון קוריאה. אנחנו רוצים לשוחח על המפגש הזה ומשמעויות שלו. איתנו נמצא על קו הטלפון מומחה לקוריאה, הפרופסור בן עמי שילוני של האוניברסיטה העברית. שלום לך אדוני.
שלום וברכה.
איך מתייחסים צפון קוריאנים להכרזה כזאת של מנהיג אמריקה שהוא מוכן להיפגש עם המנהיג שלהם?
אני חושב שעקרונית הם שמחים. הציבור בצפון קוריאה עבר שטיפת מוח גדולה מאוד בעשרות השנים האחרונות, ככה שמה שהמנהיגות של המודיעה מקבלים את זה. אנחנו לא רואים שום תפיסה בציבור הצפון קוראני נגד המדיניות של המנהיג שלהם, ולכן התגובה של הציבור הצפון קוראני היא לא כל כך משמעותית לגבי מדינה של הציבור. אין שום חלק בעיצוב המדיניות או בהשלמה עם מדיניות מסוימת. באותה מידה עם הנשיא, עם המנהיג של צפון קוריאה היה מכריז על מלחמה נגד ארצות הברית, היה זוכה באותה תמיכה ציבורית. אבל ייתכן מאוד שבלב ליבם רבים שמחים, כי האפשרות של מלחמה במדינה שלפני כ-50 שנה עברה מלחמת אזרחים גדולה מאוד, אפשרות כזאת אני חושב שהיא קורצת למישהו בצפון קוריאה. אבל פומבית הציבור תומך בכל מה שהמנהיגות שלו עושה, והסגידה על המנהיג קים ג'ונג און כל כך גדולה, שגם אם יש מישהו שמסתייג, הוא לא יעיז להסתייג.
עכשיו לגבי עצם המהלכים שהביאו בעצם להכרזה הזאת של טראמפ, אנחנו זוכרים שבימים האחרונים המנהיג הצפון קוריאני אמר שהוא מוכן להקפיא את תוכנית הטילים הבליסטיים ולקיים מסע ומתן עם אמריקה. מה הצעדים ההיסטוריים שמביאים לקשר הזה שפתאום נוצר?
טוב, יכול מאוד להיות שזה הכל תרמית אחת גדולה. בעבר צפון קוריאה כבר התחייבה להתפרק ממש הגרעיני בתנאים מסוימים, אבל היא תמיד הפרה את ההבטחה שלה. ולגבי מנהיג קים ג'ונג און, שאומנותו זה הפכפכותו, והוא לא נחשד בקיום הבטחות. אם אני הייתי נשיא ארצות הברית, הייתי מאוד חושד בכל ההזמנה הזאת. כי כשצפון קוריאה אומרת שהיא בעד התפרקות מנשק גרעיני, היא בעצם לא מתכוונת לנשק הגרעיני שלה, היא מתכוונת לנשק גרעיני בכל חצי האי, שכולל נשק גרעיני ביניהם בידי צבא ארצות הברית שחונה בקוריאה. כל מה שצפון קוריאה דורשת כל הזמן זה מסע ומתן עם ארצות הברית כשתי מעצמות, וכך היא גם תזכה באהדה או ביוקרה כמעצמה.
אז הם בעצם מתכוונים שהצד השני יתפרק, לגבי עצמם זה כבר סימן שאלה גדול.
מה שארצות הברית תובעת כל הזמן, שצפון קוריאה תתחיל להתפרק לפני שבכלל יתחיל מסע ומתן, לפני הפגישה, כי ממסע ומתן שלא יצא ממנו שום דבר, יוקרתו של נשיא ארצות הברית תיפגע מאוד. וכיום ההסתייגויות שקיימות הן לא בצפון קוריאה, אלא דווקא בארצות הברית, ושם אין שטיפת מוח, ושם יש הרבה אנשים בציבור שלקרוא להם מיצים. זה בעצם אלה החוגים שתמכו בנשיא טראמפ ובחרו בו. המיצים האלה הם בוודאי לא מאמינים לצפון קוריאה, והם גם ימתחו ביקורת על הנשיא טראמפ אם הוא יחתום על איזשהו חוזה שפוגע בעוצמתה של ארצות הברית. כי זה לא רק משדרים ממה שצפון קוריאה רוצה, דורשת כל השנים שהצבא האמריקאי יצא מדרום קוריאה, משום שהוא מסכן את ביטחונה של צפון קוריאה. אבל הסיבה שהצבא האמריקאי חונה בדרום קוריאה היא אלא בשביל להגן על דרום קוריאה, וזה כולל גם את התמרונים משותפים כל שנה, וזה צפון קוריאה רוצה לבטל. זו תהיה תניעה לתוקפנות אם הנשיא טראמפ יקבל את הדרישה הזאת ויסכים להוציא את החיילים האמריקאים מדרום קוריאה.
ואת הדבר הזה נשיא ארצות הברית שדיבר על להחזיר את אמריקה להיות חזקה שוב, עוצמתית שוב, את זה הוא לא מבין, את האפשרות שפה מישהו מוליך אותו למלכודת?
אני חושב שהוא בהחלט מבין, אבל הוא לא רוצה להיראות בתוך ארצות הברית או בעולם כמישהו שהחמיץ סיכוי לקידום השלום בחצי האי הקוריאני. לכן הוא ידרוש בוודאי מצפון קוריאה שקודם כל תגלה סימנים שהיא אכן מוכנה לפרק את המשק הגרעיני שלה, כי למעשה מה שקים ג'ונג און בהזמנה שלו או בפנייה שלו דיבר זה על ויתור הנשק, על ניקוי כל חצי האי הצפון הקוריאני מחילות זרים, כשהוא אומר זרים הוא מתכוון אמריקאים, ומביטול או הסמדת הנשק הגרעיני שישנו בחצי האי, שפה גם מתכוון הנשק של האמריקאים. הנשיא טראמפ אין ספק שמבין את זה, אבל השאלה היא מה הוא יכול לעשות כדי גם להיראות טוב בעיני המיונים וגם להיראות טוב בעיני הניצים בציבור שלו. ככה של טראמפ זה גם בעיה של פוליטיקה פנימית ולא דווקא של פוליטיקה חיצונית. אני בטוח שברגע שהוא יבחח שצפון קוריאנים מרמים או דוחפים אותו לפינה, הוא יגיב בחומרה רבה מאוד, ככה שיכול להיות שכל מה שקורה בקוריאה כיום זה בעצם מוביל לא לשלום אלא למלחמה.
זאת אומרת שבסופו של דבר דווקא מה שנראה עכשיו כמו איזה יוני שלום, הדבר הזה יכול להביא דווקא למלחמה, כי מישהו ינסה להגביל את טראמפ.
בהחלט, משום שטראמפ הוא נץ גדול מטבעו, וצפון קוריאה זאת מדינה שהרגיזה אותו הרבה פעמים, והוא איים עליה הרבה פעמים, ואם הוא יחשוף את התרמית של צפון קוריאה, אז אני חושב שהוא יגיב בחומרה רבה מאוד, ואפילו בתוקפנות אולי. כלומר, הוא יכול לחזק את הכוח האמריקאי בדרום קוריאה. ומה שעוד מציק לצפון קוריאנים זה הסנקציות שארצות הברית הטילה עליהם, ועדיין מטילה עליהם דרך מועצת הביטחון. הסנקציות האלה פגעו מאוד במשק של צפון קוריאה, והן עלולות להביא לכך שיש שוב רעב בצפון קוריאה, או מחסור חריף בדלק, או דלק או מזון. יש עוד סכנה אחת, והיא שבעקבות ההחלטה לסנקציות שהתקבלה אגב גם במועצת הביטחון בתניחתן של רוסיה וסין, שהן לכאורה צריכות להיות בעלות ברית של צפון קוריאה, הסנקציות האלה יכולות לכלול או עלולות לפעול כפי שכבר התחייבו המעצמות, גם בכך שאוניות של המדינות המעצמות הגדולות תעצורנה אוניות שמפליגות מצפון קוריאה או לצפון קוריאה ויבדקו את התחולה שלהם, כי אם יש בהם למשל רכיבים לנשק או רכיבים לנשק גרעיני או דלק למשל, אז הם יחרימו את המוצרים האלה. וצפון קוריאה כבר הכריזה שאיזושהי מדינה תעיז לעצור אונייה שמפליגה לצפון קוריאה או מצפון קוריאה ולערוך עליה חיפוש ולהחרים את תוכנה, זה יהווה אקט של מלחמה. וצפון קוריאה תגיב על כך כמו על כל התגרות מלחמתית אחרת. כלומר, זאת הסכנה האיומה כיום, שארצות הברית תגיב על תרמית צפון קוריאנית בעצירת אוניות בלב הים וחיפוש עליהן. זה היה כמעט שקרה. אני חושב שזאת הסיבה שמנהיג צפון קוריאה פתאום נזכר עכשיו להציע את ההצעה הזאת, משום שהוא הבין את המשמעות האיומה לארצו עם הסנקציות האלה תתגשמנה, ובידי טראמפ בהחלט האפשרות להקשים את זה. השאלה היא כמובן מי מצמץ ראשון. לכאורה צפון קוריאה מצמצה הראשונה, משום שהציעה תוכנית של פיוס, אבל יכול מאוד להיות שהמצמוץ של צפון קוריאה היה מצמוץ מלאכותי.
זאת אומרת, זה לא מצמוץ, זאת קריצת עין.
מצמוץ בעין אחת אולי.
כן.
והנשיא טראמפ, עם כל מציאותו, לא מצטיין בהבנה עמוקה של דברים שמתרחשים בעולם, ככה שהוא עלול ליפול למלכודת שהוא בעצמו הקים נגד צפון קוריאה. מנהיג של צפון קוריאה, קים ג'ונג און, מתגלה פה כמנהיג מתוחכם מאוד, שיודע לעמוד מול מעצמה אדירה כמו ארצות הברית, ועד כה לפחות לצאת בחסד.
אז אם אתה פרופסור שילוני, נותן כרגע נקודות לשני המנהיגים, אתה אומר המנהיג הצפון קוריאני נמצא מעל טראמפ בשלב הזה.
בהחלט, למרות שכולם צחקו עליו, על גילו הצעיר, כן. על אכזריותו כלפי כל מי שהתנגד לו בצפון, הוא הוציא להורה גם בני משפחה שלו. למרות כל זאת, קים ג'ונג און נראה כי מנהיג הרבה יותר מתוחכם מדונלד טראמפ, והוא עלול לצאת וכל את אהבתו בידו.
שזה מתחיל להיות מסוכן הרבה מעבר למה שקורה בחצי האי, זה כבר מתחיל לדבר על כל העולם כולו. הפרופסור בנעמי שילוני, אני מאוד מודה לך על הדברים.
כל טוב לך.
שיהיו בשורות טובות, תודה. ביום רביעי הקרוב ידון בית המשפט העליון בעתירת התנועה הרפורמית נגד היועץ המשפטי לממשלה או הפרקליטות. הם שואלים שם למה לא יוגש כתב אישום נגד ארגון להבה והעומד בראשו בנצי גופשטיין בשל עבירות של הסתה וגזענות. שלום לבנצי גופשטיין.
שלום וברכה.
איך אתה נערך לדיון הזה?
קודם כל, היתר דיוק של הפרטים, היועץ המשפטי כבר החליט לענות לקריאה של הרפורמים ומעמיד אותי לדין על כל מיני אמירות שלי בתקשורת כנגד ההתבוללות משנת 2012-2013.
מתי התקבלה ההחלטה הזאת?
ולפני חודש כבר התקבלה ההחלטה, אבל הרפורמים לא מרוצים, כי הוא קיבל רק חלק מהטענות שלהם, הם רוצים שיעמיד אותי יותר על יותר דברים, ולכן הם הגישו את העתירה. אבל אני לא חלק מהמשק הזה, אני לא מתכוון להגיע לבגץ, שהרפורמים, היועץ המשפטי, יריבו ביניהם מי יותר רפורמים מהרפורמים, ולעשות את רצון קונם של הרפורמים. אני לא במשחק הזה, אני חושב שאני, הדבר החשוב שאני אעשה של המלחמה בהתבוללות, לא תלוי לא ברפורמים ולא בבגץ, אני אשך את הפעילות שלי, ואם בשבילהם מלחמה בהתבוללות זה גזענות, אז שעמידו אותי לדין, יהיה לי הרבה דברים להגיד בבית המשפט, אני אשאל את מנדלבליט, האם הוא עושה הבדלה במוצאי שבת, האם הוא מקפיד על בישולי גויים, האם זאת לא גזענות, האם הוא היה רוצה שהבת שלו תתחתן עם ערבי, אני בטוח שגם הוא גזען לפחות כמוני, ולכן אני לבגץ לא מגיע.
אגב, מה הרפורמים רוצים להוסיף על מה שכבר היועץ החליט להגיש נגדך כתב אישום?
ברוך השם, הרפורמים עושים לי עבודה מצוינת, אני כשעלה לשמיים, אני מקווה שזה עוד הרבה זמן, אני אקח איתי את התיק של הרפורמים, הם כל יום שאני עושה משהו, שאני העליתי איזה פוסט או שכתבתי משהו, הם מציינים את זה. אז יש להם משנת 2012 תיק עבה של 300-400 עמודים של כל מדבקה וכל קרוז שארגון להבה הוציאו, וכל התבטאות שלי בתקשורת. אם אני אומר שאם אי אפשר לחיות עם אויבים בארץ ושאסור להתחסן עם גוי, אז זה גזענות, זה חלק מהרפורמים, הם רוצים שיעמידו אותי לדין על כל הדברים האלה, שיריבו ביניהם.
ואתה לא מתכוון בכלל להגיע?
אני לא מתכוון להגיע, העורך דין שלי יגיע כי רוצה לחשוף קצת כמה מהשקרים של הרפורמים, אבל אני לא מתכוון להגיע, אני לא במשחק הזה.
אני אשאל אותך שאלה עדינה, האם להערכתך, לעובדה שבראש הרכב השופטים יהיה דווקא השופט ג'ורג' קארה, זאת עובדה שיכולה להיות להשלכה לכאן או לכאן בדיון בבית המשפט, כי אולי דווקא הוא ירגיש מסונדל, אלא דווקא לבוא לטובתך כדי שלא יגידו, או להפך.
אין חשש שג'ורג' קארה יבוא לטובתי, ראינו שאפילו אצל המונה ושאר הדברים הוא יצא נגד, אין להם את הבעיה הזאת של מה יפית, הם לא עושים את הדברים האלה, זה רק אצל שופטים דתיים יש את הדבר הזה. האמת שאני לא יודע כמה הבדל יש בין השופט קארה לשאר השופטים האחרים, אבל זה די מצחיק שמי שצריך להחליט זה דווקא השופט קארה על הנושא הזה של התבוללות. האם המדינה היהודית, השופט קארה צריך להחליט על הנושא של התבוללות, אבל עוד פעם, אני לא יודע מה ההבדל בינו לבין שאר השופטים העליון, עליהם נאמר, אסיר ממנו יגון והנחה.
בנצי גופשטיין, יושב ראש להבה, אנחנו נחכה ליום רביעי. אנחנו נהיה בדריכות, אתה תהיה נראה לי.
אני לא.
כל טוב, תודה רבה.
תודה ליטב.
מיליוני תמונות של ילדים, פרטים של מעל 100,000 הורים, בהם בין הפרטים גם מספרי טלפון וכתובות מייל ועוד כמה וכמה, דלפו מאפליקציית הגנים הפופולרית רמיני, אפליקציה שזכתה להמלצה מטעמו של משרד החינוך. כך פורסם היום בדמרקר, ואנחנו רוצים לדון מעט בסכנות שבאפליקציות הקהילתיות ואיך אפשר להתמודד עם הסכנות הללו. איתנו נמצא על קו הטלפון אופיר ענבר, שלום לך.
בוקר טוב.
ראש תחום אפליקציות בחברת אבטחת המידע קומסק. אז בוא ספר לנו קודם כל לגבי מה שאנחנו יכולים להבין לגבי אותה אפליקציה ספציפית שכנראה נפרצה או שקל לפרוץ אליה. מה אומרת הסכנה?
אוקיי, על פי הפרסומים מדובר בעצם על חשיפה שתכף, בדיקת SQL injection, שתכף אני טיפה אסביר עליה, שבאמצעותה היה ניתן לקבל גישה למשהו כמו 8.5 מיליון תמונות וסרטונים, ועוד מידעים בעצם שעברו בין הגננות להורים, כגון תמונות של ילדים וכדומה.
מדובר באותם סרטונים שגננת מצלמת איזושהי מסיבה או אירוע בגן, 10 שניות מעבירה את זה לכל ההורים, זה נכנס לאיזשהו מאגר, וכל זב חותם יכול להגיע עכשיו אל הסרטון הזה.
נכון, לא, זה לא עכשיו, הפרצה נתגלה על ידי חוקר סייבר, ועל פי התרסומים כרגע הפרצה כבר תוקנה, אבל זה מה שהיה עלול לקרות בהחלט.
עכשיו, כאשר בן אדם שרוצה להגיע ומחפש וכל הזמן מנסה לחדור לאפליקציות ולכל מיני מקומות כאלה, אדם כזה מגיע אל מאגר כזה, ספר לנו, תפחיד אותנו, מה עוד הוא יכול לעשות בשמונה וכמה מיליון הפרטים הללו?
אז לפני זה נספר טיפה על המתקפה, אז מה שגילו זה בעצם מתקפה מסוג SQL injection, זאת מתקפה שבעצם מאפשרת לתוקף ממש לשלוף את המידע שנמצא על הבסיס הנתונים או על המאגר עצמו שבו נשמרים כל המידעים, במקרה הזה זה תמונות וסרטונים. חשוב להבין שאותי הפרצה בסיסית יחסית, זה לא משהו שקשה ליישם. אם אנחנו מחלקים את האקרים למספר רמות, אז זה גם אקר ברמה מאוד מאוד נמוכה, יכול לממש באמת לבצע כזאת מתקפה. כמובן שפה יש פגיעה משמעותית בפרטיות שלנו. יש פה מידע שהוא רגיש לילדים, מידע שרגיש לגננת, להורים, אף אחד לא רוצה שמחר יעשו בזה מידע שאנחנו לא רוצים, כמובן זה יכול להגיע למדינות אחרות, ואי אפשר לדעת איך עכשיו ישתמשו במידע הזה אם היה דולף לרשת. יש פה, אם זה היה באמת נפרץ, אז זה באמת בעיה משמעותית לפרטיות שלנו.
עכשיו אתה אומר שזה דבר מאוד, מאוד פשוט היה להיחשף לזה, ולפי מה שאנחנו מבינים גם מהפרסום, אותו איש מחשבים שבעצם הגיע אל הפרצה, עשה את זה פשוט לבקשתה של איזה מכרה, אם לילד באיזשהו גן, והיא פשוט מדאגה, אמרה לו תבדוק עד כמה הדבר הזה פרוץ, בדק וראה שהכל ככה פרוץ. סביר להניח שהפרצה הזאת לא חיכתה רק לו. אתה אומר שזה דבר מאוד פשוט, סביר להניח שהמידע כבר מתרוצץ, לא?
שוב, זה מאוד מאוד תלוי במערכת. ברוב המקרים או המערכות יש להם מנגנונים שהם יודעים האם באמת בוצעה פרצה כזאת או אחרת. הם יודעים לרשום ממש עקבות של תוקף, במידה והוא רק אפילו מנסה לפרוץ למערכת. אנחנו לא, החברה שלנו לא בדקה ספציפית את המערכת הזאת, ואני לא יכול להגיד האם יש את הכלים האלה במערכות האלה, אבל ברוב המקרים יש כאלה מערכות שיכולות להגיד מראש, ואפשר ממש לתחקר פעולות של האקרים ולהבין האם הם ניסו לפרוץ, ואם הם ניסו, מה הם עשו ולאיזה נזק הם גרמו.
עכשיו כאשר אנחנו שומעים שמשרד החינוך המליץ על האפליקציה הזו, האם הורה יכול לומר לעצמו מעכשיו, אני לא יכול לסמוך על ההמלצות גם של גוף ממשלתי שכזה? האם משרד החינוך לא אמור להיות זה שיבדוק את הדברים גם בהיבט הזה של 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 מערך ההבטחה של הדברים, ולא רק בהיבט של האם זה באמת עוזר לגננות לתקשר עם ההורים?
אז בסופו של דבר החיות צריכה להיות אצל כולם, גם אצל משרד החינוך, גם אצל המפתח של האפליקציה, וגם אצלנו הצרכנים, ההורים של המערכת הזאת. משרד החינוך, מן הסתם, לפני שהוא מפיץ כזאת אפליקציה, הוא מבצע בדיקות או סוחר איזה אקר כזה או אחר כדי שיבדוק את המערכת. חשוב שגם מפתחי האפליקציה עשו את זה. לא תמיד הבדיקות האלה מספקות. יש מצב, ההבדל המשמעותי בין כזה בודק לבין אקר אמיתי, הרבה פעמים זה הזמן. הבדיקות האלה מתבצעות בזמן מסוים, האקר יכול לנסות למצוא חשיפות גם במשך שנה, שנתיים, הוא לא מוגבל בזמן. לכן גם בעיקר מי שמפתח אותם מערכות, חשוב שיישם תהליך של פיתוח מאובטח, שבעצם מבצע בדיקות ומבצע הכשרות למפתחים עצמם, כדי שחשיפות כאלה, מיוחד חשיפה כזאת פשוטה יחסית, לא תזלוג.
בעצם מה
שאומר, בצד,
כן.
כן. גם בצד שלנו, של ההורים או של המשתמשים, אז יש פה גם כן אחריות לא קטנה שאנחנו בעצם אמורים לבוא ולדאוג. דבר ראשון, חשוב להבין, גם אם היו נעשים הבדיקות, בנושא של הבטחת מידע, אין דבר כזה משהו שהוא מובטח ב-100%. אנחנו תמיד צריכים לחשוב ולקחת בחשבון שמחר אפליקציה או מערכת כזאת או אחרת תיפרץ. ולכן אנחנו צריכים דבר ראשון לשקול האם את אותו מידע שאנחנו רוצים, שאנחנו הולכים לפרסם או לשתף, האם באמת אנחנו רוצים, לוקחים את הסיכון הזה, לבוא ולשתף אותו וליישם אותו. בכלל, אנחנו צריכים להתייחס לטלפון הסלולרי כמשהו שהוא לא מובטח, משהו שמחר אנחנו שמים בו מידע, אז הוא עלול כן להיחשף. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, אחד זה לא לסמוך על כל אפליקציה שאנחנו מורידים. בסופו של דבר, ארגונים כמו פייסבוק או גוגל, שאנחנו משתפים שם מידע, הם ארגונים מאוד מאוד גדולים, יש להם תקציבי אבטחת מידע משמעותיים, אנשי סייבר ברמה גבוהה, והרבה פעמים האפליקציות האלה כן מובטחות וכן אפשר לסמוך עליהן. מצד שני, לא, יש הרבה מאוד אפליקציות שנמצאות ברשת, שלא עוברות את אותם רמות בדיקות ואותם רמות הגנה שיש לפייסבוק או לגוגל או לבנקים וכדומה, ואנחנו צריכים לחשוב טוב טוב האם באפליקציות האלה אנחנו באמת רוצים לקחת את הסיכון ולשתף את אותו מידע.
זאת אומרת, אתה אומר לנו, אם כבר אתם פועלים באפליקציות ואין לכם את היכולת ואת הזמן לבדוק את הדברים, אז כדי שזה יהיה דרך אחת החברות הגדולות, שאנחנו יודעים שהן מטפלות לא מעט בנושא הזה של הבטחת מידע.
כן, אני אומר, עליהם יותר קל לסמוך. בסופו של דבר אנחנו חיים בעידן שכנראה אי אפשר בלי אפליקציות, אי אפשר בלי כל הדיגיטל. אז כן, בארגונים הגדולים כן אפשר לסמוך, ברגע שמגיע לחברות קטנות או לאפליקציות פחות מוכרות, שווה לבחון את זה, מי עומד מאחוריהם, אם עברו בדיקות אבטחה, אם מספיק מאובטחות, מספיק ידועות, לפני שאנחנו באים ומשתפים שהמידע שהוא רגיש לנו.
אגב, אופיר, אני רוצה לשאול אותך על העבודה שלכם, אתם עצמכם. בעצם מה שאתם עושים זה לקחת אנשים שהיו יכולים להיות בהחלטה של רגע, במתג אחד בראש, היו יכולים להיות ההאקרים שמנסים לחבל במערכות גדולות, אתם לוקחים את אותם אנשים ובעצם הופכים אותם לצד הטוב של העולם, נכון?
בדיוק, בדיוק. העולם הזה מתחלק לשני סוגים, זה נקרא white-hat ו-black-hat. בעצם ה-black-hat זה בעצם ההאקרים הרעים, ה-white-hat זה ההאקרים הטובים, זה כאלה שיש להם את היכולות, אבל אין להם כוונות קרימינליות, והם בעצם באים ולהגן על אותם ארגונים, אותם אפליקציות, והם משתמשים ביכולות האלה בשביל למצוא את אותם פרצות, לפני שהאקרים עצמם מוצאים אותם.
עכשיו, בעצם אנחנו שומעים, המשטרה, גופי האכיפה מנסים להתמודד עם תופעת האקרים הרעים, אבל כשהם מגיעים לאיזשהו האקר, שיש לו את היכולות ויש לו את הידע, והוא יאמר להם, שמו, אני מהטובים, הם צריכים לסמוך עליו, איך הם יודעים את זה שהוא, שאולי הוא אצלך בעבודה במשרד, הוא עושה את העבודה הכי נפלאה שבעולם, אצלו בבית, ככה הדברים קורצים לכיוונים אחרים.
לא, אז יש חוק בנושא. אף אחד לא יכול ככה סתם לבוא ולנסות לבדוק אפליקציה. אם מישהו מנסה לבדוק אפליקציה עם חשופה או למתקפה כזאת או אחרת, זו עבירה פלילית, אסור לאף אחד לעשות את זה בלי אישור של אותו גורם שהוא בא לאותה אפליקציה, אותה מערכת. אנחנו, כל הפליקציות שאנחנו עושים, הם באישור, זה עובר מסמך מסודר שמאשרים לנו לבצע את הפליקציות שאנחנו עושים, וזה בתיאום איתם. אסור לאף אחד בבית לבוא ונסות בעצמו לבדוק אם האפליקציה פרוצה או לא, כי זה פשוט עבירה פלילית.
אבל נכון שמבחינת המערך המשטרתי של המלחמה בסייבר, אנחנו די בביזיון, נכון? מספר המפקחים שבאמת מבינים בתחום די מעליב, ככה לפחות אנחנו מדווחים.
הבעיה פה היא אולי כפולה, כי בסופו של דבר כמות האפליקציות והמערכות שיוצאות כל יום הן בכמות עצומה וענקית, ובסוף האחריות של כל אחד ואחד מהם לבוא ולבדוק את עצמו ולראות שהוא לא מוציא ככה סתם אפליקציות לשוק שמסכנות את המשתמשים, אלא כן הן נבדקות ומאובטחות. וזה מאוד מאוד קשה למשטרה לבוא ולמצוא את המאקרים, זה יכול להיות גם מאקר שנמצא בכלל במדינות אחרות, במדינות שאין להם בכלל המשטרה גישה אליהם, לבוא ולדוף רק אחרי האקרים זה כנראה מלחמה אינסופית, בסופו של דבר הפתרון צריך להיות יותר ברמת ההגנה, לבוא ולדאוג שאותם אפליקציות ומערכות שמפתחים באמת מוגנות.
מלחמה אינסופית, טוב, אנחנו צריכים כמובן להתרגל למונח הזה. אופיר ענבר, ראש תחום אפליקציות בחברת אבטחת המידע, קומסק, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
יום טוב.
יום טוב.
עד כאן, יומה לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה. לשרת המשפטים, השרה אילת שקד. לאופיר ענבר. לבנצי גופשטיין. לפרופסור בן עמי שילוני. לכם על ההאזנה. שאו ברכה לימים טובים, בשורות טובות. להשתמע. We'll be right back.